מסכת מועד קטן, דף ט"ו, עמוד א', בשורות הרחבות, בשורה הרביעית, במילה השלישית. אבל אסור בשאילת שלום, וכאמר לי, מנה איננו, וכאמר לי רחמנה לי יחזקאל הענק דום. מתוך כך, מכאן אתה יודע שאדם רגיל לא שותק, אבל הוא שותק.
אבל זה מחוץ להקשר, בגלל שפה כרגע הסתכלתי, הוא אמר את זה לאיזשהו ציווי מיוחד שגם לא יהיה אבל ושגם ינעל ינן נעליים והכל.
נכון.
אני לא יודע באיזה הקשר.
אז זהו, נכון, זה כשמיתה אשתו.
אז משם אתה לא יכול ללמוד את זה.
נכון, נכון, לכאורה. אבל פה זה, אז איך יכול להיות שפה אנחנו יודעים מה שדווקא מתירים לו ודווקא מה שאוסרים לו, נכון? זאת שאלה נפלאה, אנחנו נעיין בצורך זה בספר יחזקאל. יחזקאל כף דלת. פסוק ט"ו. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. הוא מדבר על אשתו. ולא תספוד ולא תבכה ולא תעבוד אמרתך. בסדר, עכשיו סוף הפסוק.
מי אמר? אוקיי, סוף
הפסוק, נכון? הענק דום, מתים אבל לא תעשה.
עדיין באותו הקשר?
אז גם פה אומרים לו אל תעשה אבל.
נכון.
אבל הענק דום, לכאורה זה כן בכלל האבל. זה קצת קשה, נכון?
כן.
תקל פסוק 18, ואדבר אל העם בבוקר, ותמות אישי בערב, והעס בבוקר כאשר צוות. נכון. עכשיו, אני חושב שהתוספות שואלים את זה. זה כן אסור בשבילת שלום.
כן.
לא למדתי את התוספות הזה. וכאמר לרחמנא ליחזקאל הענק דום, דמשמע שתיקה משאילת שלום. ומתלמוד תורה נמי משמע בסמוך מענק דום. והיה יחזקאל נוהג אבלות בענק דום, ובכל שאר הדברים לא היה עושה. זה פלא, כן? שהיה צריך להראות קצת בדברים שהוא אבל, ולא היה נוהג דיני אבל אלא למשל.
קודם כל, בכלל, למה הוא היה צריך להיות? למה זה הוא היה צריך להיות הערך חינוכי להראות את זה ככה? למה דווקא השם אמר לו את זה?
כי האבל של יחזקאל הוא לא אבל פרטי, שלום לך. זה שיש לו אבל פרטי, זה לא צריך, זה אבל של כל האומה, שהמקדש נחרב באותה זאת השם. אז צריך קצת להראות אבלות. כלומר, על כל פנים, התוספות רק מאירים את מה שאתה מאיר.
כן.
לא, זה לא כל כך ברור מנין הגמרא שזה כן וזה לא. אלא מה שברור זה משהו אחר. זה ברור שהלכות אבלות ידועות לנו מראש. זה מסורת שוברת באומה. וכי הלכות אבלות לא ידועות?
ט"ו
עמוד א'. כן? הלכות אבלות ידועות. אבל אנחנו רוצים לחפש בפסוק איך להסמיך את זה. כן. מנודה מהו בשאלת שלום. עכשיו אנחנו שוב חוזרים לשאלה תמיד המנודה והמצורה כל פעם. כן, כל הלכות אבלות אנחנו משווים אותם גם במנודה ומצורה. אמר רב יוסף תשמע, ובשאילת, שוב המשנה בתענית, כשלא יורד גשם, שאסורים אחרי הקמת תעניות, אסורים בשאילת שלום שבין אדם לחברו, כי בני האדם הנזופים למקום. אם כן, אם הם נזופים, כלומר הוא אסור בשאילת שלום כאדם הנזוף. מה זה נזוף? מנודה. וכאן אתה למד שגם מנודה אסור בשאילת שלום. אמר לי אביי, אביי דוחה את הראייה, כפי שהוא דרכה לפני כן, דילמה מנודה לשמיים שענה דחמיר. שם מדובר שמן השמיים ידעו, שהרי לא ירד גשם. אז אולי דווקא זה חמור במיוחד, אבל מנודה על ידי בני אדם, על ידי בית דין, אולי יהיה מותר בשאילת שלום. מצורע מהו בשאילת שלום? כן, גם שואלים על המצורה. תשמע, בואו שמע, ועל שפם יעתה, כן? והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פירומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה. כלומר, יש משהו שנוגע לפה שלו, כן? מה זה על שפם יעתה? שיהו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהה כמנודה וכאבל. אז גם פותר לנו את השאלה של המנודה. ואסור בשאלת שלום, שמע מינה.
את השאלת שלום אני רוצה כן? יותר להבין בעומק. למה דווקא שאלת שלום? בגלל שזה שם השם, או מה מייצג
שמחה.
שאלת השם?
שמחה.
שמחה.
אדם עצוב לא מדבר.
עוד פעם? אדם
עצוב לא מדבר. אדם שמח מדבר. אז הדיבור והידיעה זה לומר שלום. כן, מרבה שלום את בני אדם. אז אם כך, לפחות מן הברייתא הזאת אפשר לפשוט שהמצורע הוא כמנודה וכאבל. זאת אומרת שהוא אסור בשאלת שלום.
הוא אסור, לא שיש אסור בשאלת שלום.
לא. הוא אסור, כן, בסדר. הוא אסור. הוא אסור. האמת היא, ששניהם זה נכון, רק שפה לומדים רק את הדין שלו.
כן.
כן, אבל מצד האמת, לפי ההלכה, גם זה וגם זה. כן. ואסור בשאלת שלום, שמע מינה. שואל התלמוד, אם כך, ונפשוט מינה למנודה, הרי לפני כן הסתפקת במנודה, אם הוא אסור בשאלת שלום או לא. הברייתא מדברת על מצורע, מדברת במפורש גם על מנודה. אז אולי תלמד ממנה שגם מנודה יהיה אסור בשאלת שלום. כן? מדוע אנחנו לא עושים את זה? אמר רב אחא בר פנחס משמי דרב יוסף, מקטנה שאסור שיהיה כמנודה וכאבל, לא, שאסור, פסיק, שיהיה כמנודה וכאבל קטנה, במילה אחרנה איתה, ואסור נמי בשאלת שלום. זאת אומרת, אין מהברייתא הראיה מפורשת שהוא אסור בשאלת שלום כמנודה, אלא שיהיה כמנודה ואבל ואסור בשאלת שלום. אז אינך יודע אם ביותו כמנודה זה גם לעניין שאלת שלום. אז אין לך מכאן הכרעה לגבי מנודה. מובן? טוב. אבל אסור בדברי תורה. לא, אסור לו ללמוד תורה. מי דקה אמר רחמנא ליחזקאל דום. כן? זאת אומרת, הוא צריך לשתוק. מה אדם יכול לומר? או שלום או דברי תורה.
הוא יכול לשתוק ללמוד דברי תורה?
זה לא נקרא ללמוד. אבל שם זה ציווי, יענק דום. יש ודד וידום, כי נתן עליו, שלום וברכה, זה תיאור. זה תיאור של מצב נפשי. המצב הנפשי הזה הוא גם דין. אז כאן אנחנו רואים שזה ציווי, כן? כשהוא אמר לי, יחזקאל דום. מה? אז לא החרם, נשאר דום. עצם זה שלא הגענו למסקנה, ניסינו להגיע למסקנה ודחינו את הראייה. מה? אז דנים בהלכות ספקות, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרא. עכשיו, כיוון שכל ההלכות האלה הן מן הסתם דרבנן, אז אנחנו מכירים שאלת שלום למנודה, אלא אם כן יש לנו סוגיה אחרת שתכריע בזה. על כל פנים, אפשר לראות מזה שני דברים. יש דבר אחד חשוב, שהאדם צריך להגיד, אחד משני הדברים צריך לדבר, או דברי תורה או דברים המרבים שלום ורעות. זה הדיבורים המותרים. לא, לאו דווקא. יש בן אדם שבכלל הדברים שהוא אומר אינם מעניינים כלל וכלל, אין בהם שום עניין של דברי תורה, אבל מפני שלום ורעות מן הראוי להתייחס. למשל, אז זה יפה מאוד שצבעו מחדש את חדר המדרגות. כן, כן, זה באמת יפה, זה אסתטי. הדיבור הזה אין לו שום שייכות לדברי תורה, אבל יש לו שייכות לדברי שלום. לכן כשהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל הענק דום, אנחנו לומדים מזה שני הדברים, שהוא אסור בשאלת שלום ובדברי תורה. כי מן הסתם דברים אחרים הוא לא אומר. מה יש לו לומר חוץ מזה?
לא דווקא אלם הכי בעל משקל, אבל ליתר אולי יש קצת, לא שאין, או שאין צורך.
זה בדיוק מה שמשמע כאן, שאין בעולם, אין מפיו של האדם להוציא, אלא שאחד משני הדברים, או דברים שמרבים שלום ורעות, או דברים שדברי תורה. מה יש לך עוד להגיד?
אחד מהמגדרת,
זה בדיחותא, זה לא בדיוק ככה.
ואחד מהמגדרת במטרה שלו, אז יש הרבה דברים שמרבים לשלום.
נכון.
אפילו מכין.
זה דיבור אסור. דיבור אסור. מה שהיה אסור, זה אסור, פשוט. שקר, רכילות, לשון הרע, חנופה.
כשאהרון הלך לאדם וסיפר עליו של שני,
זה שלום.
זה רכילות דבר, גם אם זה נכון.
אבל הרכילות גם לא... יותר מזה, שמה זה השקר. זה השקר, אז זה לא רכילות, זה שיקר. כן. לא, רכילות... לא, סליחה, הגדרה של רכילות זה דיבור... רכילות זה דיבור המזיק.
דבר נכון שמזיק?
לא, ולשון הרע. כלומר, דבר, אני אסביר, מה ההבדל בין רכילות ללשון הרע? גם רכילות וגם לשון הרע זה דיבורים המזיקים לחברו. אלא ההבדל הוא בתוכן, שבלשון הרע זה מזיק באופן גלוי, כלומר להגיד, אתה יודע, הוא גנב, כן? והרי כתוב בתורה שאסור לגנוב, זאת אומרת, ודאי שלהגיד על מישהו שהוא גנב זה דבר רע. ויש דבר שמצד עצמו איננו רע, אבל בהקשר שבו הוא נאמר, הוא מזיק לאותו אדם. למשל, הוא הלך לקנות אתמול עגבניות. מותר לקנות עגבניות. זה דבר רע, אבל בהקשר המיוחד, הידוע באותה החברה, זה מזיק להגיד את זה. כי ידוע שהוא הכריז בעיתונות, אין לי אפילו עגבנייה לאכול בבית. וכולם יודעים, ואין לי כסף לקנות עגבניות. אז אם אני אספר לכם, אתם יודעים, הוא קנה עגבניות, זה רכילות מזיקה. אף על פי שהתוכן של המשפט של עצמו אין בו נזר.
רב, דברים שגורים בפי אנשים, כמו זה התחתן עם זאת, אתה שמעת, זה קנה את זה ופשט את הרגל, וזה טפה, וזה...
כן, זה... לכן...
זה רכילות או זה סתם
פיצוצים? תלוי אם זה מזיק או לא. אם זה מזיק, אז זה רכילות. לא מזיק, זה לא רכילות.
זה תמיד מזיק, אתה יודע שהזולת תמיד יש
קנאה. לא, למשל כתוב שלא לספר בשפחו של אדם שמתוך שפחו בא לגנותו. אז חלק מן המפרשים יסבור מה זאת אומרת לא לספר בשפחו של אדם לפני שונאיו. כי אם אתה מדבר על שפחו של אדם לפני שונאו, אז יגיד כן כן, אבל אתה יודע מה שיש לי עליו, אז אתה מביא לי לגנותו. אבל אם בפני אוהביו, אז אדרבה.
אולי הוא ישנוא אותו.
למשל, הבן שלך למד כל כך יפה בית הספר. בסדר? עכשיו, כמובן, אם זה כדי להביא אותו שלא ישנאו, בסדר, זה משהו אחר. טוב. מנודה מהו בדברי תורה. כן, אותה שאלה. כל פעם שיש לנו דין באבילות, אנחנו שואלים מהו אותו דין במנודה ובמצורה. נכון? נכון או לא?
במנודה
ובמצורה?
לא. נכון,
נגיד שאלה. נכון, זה עיקר. טוב. השאלה פה של הגמרא זה מנודה מהו בדברי תורה. מנודה, מהו בדברי תורה? האם מותר לו ללמוד תורה? אמר רב יוסף, תשמע, הנה הוא מביא מקור מפורש, מנודה שונה ושונים לו, גם הוא לומד, נזכר ונזכרים לו, מוחרם, זה יותר חמור מנידוי, לא שונה ולא שונים לו, לא נזכר ולא נזכרים לו, אבל שונה הוא לעצמו שלא יפסיק את לימודו. כלומר, לא נאסור על אותו אדם ללמוד תורה לבדו, אבל הוא לא יכול לשנות לאחרים וגם לא שונים לו.
זה ברור.
לא, דווקא במנודה כן.
למה? לא, אני לא יודע למה הוא לא יכול ללמוד לבד. מה זה משנה? אז הוא לא יקיים מצוות שלא יניח תפילין ולא יעשה שום דבר?
אבל יש כמה מצוות, יש מצוות שהוא פטור מהן, באבל. נכון?
אני מדבר על המנודה. לא, על
המנודה. יש מצוות שהוא יפטור מהן. אנחנו הסתפקנו אם מותר לו להניח תפילין אפילו, נכון?
מה זה במין זה מוחרם?
מוחרם זה יותר חמור. כלומר, הנידוי זה פעמיים 30 יום, כן? יש נידוי של 30 יום, אחר כך עוד פעם של 30 יום. אם אחרי 60 יום לא חזר בו, הוא מוחרם. הרי הם לא מנדים סתם בן אדם, מנדים אותו על משהו רע. למשל, הוא לא רוצה לקיים את הפסק של הבית משפט, כן? חייבו אותו בדין, לא מקיים, או הוא מוזמן לבית המשפט ולא בא. לא בא, יש נידוי 30 יום. לא בא עוד פעם, עוד פעם 30 יום, פעם שלישית מוחרם. כן? או אם יש לו דעות רעות, כברוך שפינוזה, למשל, אז מחרימים אותו. כן? אני קראתי את לשון אחר.
ישירות?
לא, תלוי, יש ככל שיש הזרות.
תמיד, אבל תמיד התהליך הוא 60.
לא חייב להיות. לא חייב להיות, אבל זה, נגיד זה הנורמה הכללית.
כן? נתחילים מנידוי.
מנידוי, נידוי פחות חמור מחרם.
אבל כשמתחילים, מתחילים מנידוי?
אתה שאלת פעם אחת ועניתי לך. מה עניתי לך?
כן,
כן, אז למה אתה שאלת עוד פעם?
לא, כי אני חושב שהבנת עונה השאלה, שיכול להיות שאני מתחיל לשאול ממוחרם.
לא. טוב. מה? מה? אפילו אבל מוצא. אבל אומר הרמב״ם שהרב צריך להיות סבלן, ואפילו שואלים אותו 100 פעמים וכולי, הוא צריך לענות. אבל תמיד דבר ממורים, אם לא הבינו את הדבר מפני עומקו ומפני דעתו של התלמיד שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים ולכן לא הבינו, אז הוא מצווה להחלימן מדברים, ועל זה נאמר זאת מרא, נכון? טוב.
אבל אני לא הבנתי פה, כן. איך זה יכול להזיק למנודה אם הוא ילמד תורה, שמישהו ילמד אותו תורה? אולי הוא יעזור לתשובה, יעזור מהר.
אבל אנחנו רוצים לבודד אותו, זה אנישה. הנידוי זה עונש.
בסדר, אבל אם מישהו מתנדב ללמד אותו תורה, אז...
עד רבה, אז, לא, אז הנידוי לא יפעל. יש אדם שאם הוא לא ילמד תורה... יש אדם שאם הוא לא ילמד תורה ואף אחד לא לומד איתו, אז הוא מרגיש בידוד חברתי כזה שהוא יענה לתביעת בית הדין. זה לחץ. אבל אם מלא מישהו בא ללמוד איתו, אז מה חסר לו? גן עדן. כן, לא חסר לו כלום. יש לו מישהו שלומד איתו תורה. מובן? לכן אנחנו מכבידים עליו, בכוונה.
זאת אומרת, חומרת העונש תלויה באדם עצמו.
שיקול דעת של הבית דין. יכול להיות שהבית דין מראש יעריך שעל אדם כזה נידוי לא יפעל כלל. אז לא השתמשו בשיטה הזאת. זה כמו שלמשל היה שערוריה בעיתונות בזמן האחרון, כי הרב הברז'ל, אב בדין בר שבע, והרב של שכונת בקעה בירושלים, נידה איזה יהודי שלא רצה לבוא לדין, יהודי בנתיבות. אז ראיינו אותו בעיתונות על זה, והוא אמר, זה תלוי באיזה מקום נמצא הבן אדם. אם זה אדם שחי בעיירה כמו נתיבות, שכולם שם דתיים והוא עצמו דתי, אז לנידוי יש, יש, יש תוקף. אם זה מישהו מתל אביב, לא הייתי מנבא אותו. כן? או, יש שיקול דעת של, של הדיין גם זה.
טוב, כולם דתיים.
כן. לא יודע אם זה הכי נו. דווקא בהלוויה של הרב גץ, סיפר הרב נבנצל, שברובע היהודי היה אחד מחלל שבת. כן, זה נדיר מאוד ברובע היהודי, היה אחד מחלל שבת.
מתי? עכשיו?
לא, לפני כמה שנים רבות, כשהתחיל היישוב מחדש. אז ניסו לדבר איתו ושום דבר לא עזר. תנו לרב גץ, אמרו לו, תעשה משהו. הוא אמר, אין בעיה, הזמין אותו לשבת. אצלו בבית. ומאז הוא הפסיד לך לשבת. לא צריך להגיד לו מילה. הזמין אותו לאכול אצלו סעודת שבת.
וזה כל כך השפיע על איש. הידיעה
פטירתו של הרב גץ הייתה מאוד סמויה כזאת,
כמו כל דבר שהוא עשה בכם. אני אספר לכם עוד. טוב, אני עוד אספר לכם. טוב, אבל שונה הוא לעצמו, אבל שונה הוא לעצמו שבהפסיק את לימודו ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו. כלומר, המוחרם, מכיוון שאסור לו להיות במגע עם בני אדם, אנחנו לא גוזרים עליו למות ברעב, אז מותר לעשות לו, מותר לו להתפרנס בצמצום כדי מחייתו.
מוחרם?
כן, המוחרם.
והמנודה,
המנודה אין בעיה,
הוא במגע עם
נזכר ולא נזכר, ונזכר ונזכרים לו, נאמר.
הוא יוצר ומוכר, או יוצר וצובר ומחסן?
יש מגע מינימלי, זה מה
שאני אומר.
זאת אומרת, בכל זאת, איך שהוא, הוא צריך לחיות.
כן,
אוקיי. כאילו גזרו עליו מיטה. ואמר רב, זבונה, מיה בפתקה דערבות. כן, כלומר, שמה מינה. כלומר, זה כוונה שהוא יכול למכור מים ב... לא יודע, המקום הזה נקרא פתקה דערבות, זה המקום שידוע בזמנו. כלומר, בפרנסה מועטה. למכור מים. מחירת מים זה דבר שלא מרוויחים עליו הרבה כסף.
אבל אתה לא מגע מאנשים.
כן, זה מותר. מגע מינימלי. מצורע. מהו בדברי תורה? ממילא כאן נשאלת השאלה, מה עם מצורע? תשמע, והודרתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה להלן באימה ובירה וברטת ובזייה? מכאן, כאן אמרו, הזווין והמצורעין ובעלי נידות מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש ובשס בהלכות ובאגדות, ובעלי קראין אסורין שמע מינה. כלומר, יש לנו פה כלל, כשלומדים תורה או כשמלמדים תורה, זה צריך להיות במצב דומה למעמד הר סיני. אז אם יש מצב שבו האדם איננו יכול להיות באימה ובירה, ברטט ובזיה, אז הוא לא יכול ללמוד תורה. מהו המצב הזה? בעל קרי. כן? למה? כי מדוע אדם מגיע לידי קרי? הוא צריך לו ברשי, שורה אחרונה ברשי, לפי שבא להם מחמת שמחה וקלות ראש, וליקה אימה. כלומר, יש לנו פה עדות, אם האדם הזה הגיע לקרי, אז זה סימן שהוא לא באימה וביראה. אם כן, אסור לו ללמוד תורה. מה שאין כן, הנה תסתכלו בברייתא, מכאן אמרו, הזווין והמצורעין ובועלי נידות מותרים לקרות בתורה ובנבין ובכתובים. למה? כי זה לא בא להם מחוסר אימה. מה ההבדל בין זב לבעל קרי? בעל קרי זה בא לידי הרהור. זב זה מחלה. זה לא תלוי בו. זאת מחלה. לכן אף על פי שהוא תמה יותר מבעל קרי, תומעתו יותר חמורה של הזב.
זה לא היה בזדון.
כן, לכן יש פה, יש פה כן רטט וזיה. וכן המצורע. עכשיו פה זה קצת חידוש, כן? כי המצורע זה כן בעל אבון. אבל זה לא בעל אבון של קלות ראש. זה בעל אבון אחר. לשון הרע. זה עונש, בסדר, אבל זה עונש לא על קלות ראש.
אבל הוא לא יוצר את זה.
הוא יוצר את זה.
לא, הוא יצר את זה לפני זה. בעל קרי הוא יוצר את הקרי.
לאו דווקא, זה הטבע יוצר את זה.
הוא
הקטליזר, מה? כן, אנחנו רוצים להסביר למה הוא מותר. זה מה שאני רוצה להסביר. למה הוא מותר בלימוד תורה? משום שהאבון שהביא לצרעתו הוא לא אבון של קלות ראש. יכול להיות יותר חמור, אבל התנאי בלימוד תורה זה שלא יהיה קלות ראש. נובע?
אז למה אפשר להגיד אם קלות ראש?
לא, כי זה לא נאמר. לא נאמר, כן? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, זה הדבר שאנחנו מקפידים עליו. כן? המצורעין ובועלי נידות.
היית חושב שהאבון שעבר האיש המצורע זה פחות מאימה?
האבון של המצורע הוא יותר חמור מהאבון של בעל קרי. לשון הרע זה יותר חמור מן הכל, כן? אבל זה לא, אנחנו מדברים פה על משהו אחר, על המניעה מלימוד תורה. אז אין פה מניעה של לימוד תורה, כי יש לו אימה ויראה.
אני קצת קשה להבין, אם אין לו אימה, אם יש לו אימה ויראה וזה מזיעה,
אז איך הוא דיבר לשון הרע?
כן.
נכשל בחטא. אימה ויראה, הכוונה ההפך מקלות ראש, זה הכוונה. כן? אין לו קלות ראש. הוא אומר לשון הרע בכובד ראש. הוא אפילו מקבל משכורת על זה, הוא עיתונאי, אני יודע מה. כן. ובועלי נידות, גם כן, בועל נידה, זה לא מתוך היעדר כובד ראש. לכן הם מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש ובתלמוד, כתוב כאן בשס, אבל זה התנזורה, ובתלמוד, בהלכות ובאגדות. ועלי קראים אסורים, שמע מינה, שמה שמצורע מותר בלימוד תורה. זה מה שרצינו לברר.
מילה תלמוד הייתה אסורה?
מה?
מילה תלמוד הייתה אסורה?
כן, הייתה תקופה שהצנזורה לא אהבה את המילה תלמוד. מה? בתקופה? לא, 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 זה היה בגרמניה, זה היה בגרמניה במאה ה-15, משהו כזה. המילה תלמוד הפכה להיות מילה מוקצה מחמת מיוס אצל הצנזורה, בגלל שהיו כל מיני האשמות נגד התלמוד. אז כל מקום שהיה כתוב תלמוד בגמרא, כתבו במקום זה גמרא או ש"ס. אפילו יש איזה שס שהודפס בגרמניה באותה התקופה שכתוב בשער גמרא בבלי. גמרא בבלי.
היו בינינו מרשינים שהסבירו לגויים מה זה בדיוק?
תמיד יש. אבל אם היו עושים משפט, היינו, מה, לא כתוב תלמוד, כתוב גמרא. כן? כל מיני דברים קרו ככה. למשל, יש המילה גוי, כן, זה מפורסם, שכותבים אותה עקום, עובד כוכבים, כי לא רצו להגיד גוי. אז יש גמרות שכתוב בהן, ומי כעמך ישראל, עקום אחד בארץ. או למשל ברמב״ם, יש ביטוי לגבי הלכות יין נסך, הרמב״ם כותב, גוי שהוא עובד עבודה זרה, אז היינו יין נסך, כן, הוא נוגע, היינו יין נסך. והוא אסור בשתייה ובהנאה. אבל אם הוא לא עובד עבודה זרה, אף על פי שהוא גוי, כן? הוא עושה רק בשתייה, אבל לא בענה. מותר למכור יין כזה. שם הוא כותב, הרמב״ם, גוי שאינו עובד עבודה זרה. בדפוסים המאוחרים, עקום שאיננו עקום. או שאיננו עובד קום. יש גם, כן? עקום שאיננו עקום.
באמת איך אפשר להבין את זה, את המקורים אתה רואה?
אתה הרי רגילות, ברגע שאתה רגיל אז אין שום בעיה. או למשל יש בגמרא מסכת תענית כתוב, אדם שאין לו אישה אינו אדם. זה פגיע בנזירים, נכון? אז כתוב יהודי שאין לו אישה אינו אדם. זה ככה מודפס. אתה רואה?
זה מאוד מוכר לי בזמנו של סטלין ומילה יהודי זה היה מילת גנאי. אז אם רצו להתייחס אז אזרחים
בבריתת משה
לא
ישראלית
בכלל
ישראלית
מלאום יהודי
כן
אבל יהודי להגיד על מישהו לא זה כללה
כן גם בצרפתית אגב עדיין בכמה מילונים ז'ויף כן זה עכשיו המילונים הוציאו את זה היה לחץ של הליגה נגד אנטישמיות אבל עד לפני כמה שנים עדיין היה כתוב בהגדרה של המילה ז'ויף בוגד לפעמים שמע מן זה כן בעל קרי אסור לו ללמוד תורה בימינו אנחנו לא נוהגים את האיסור הזה בעל קרי מותר לו ללמוד תורה
שניסו החכמים ניסו שבעל קרי יתבול וראו שזה לא
שזו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה אבל אם זה נכון, אז היה צריך בכל זאת להורות שהמחמיר תבוא עליו ברכה. אבל זה לא כך, כי אמרו, עלו כדברי כאש נאום השם. אבל מה שאתה אמרת זה על תפילה, שרצו, שאסרו להתפלל לבעל קרי. ועל זה אמרו שאי אפשר לעמוד בזה, לכן חייבו, ביטלו את הגזרה הזאת. כן. אף על פי כן, יש חכמים שמקפידים לטבול לפני שהם לומדים סתרי תורה. ככה היה נהגו אצל הרב גץ למשל. הוא לא היה מתחיל שיעור אם לא טבלו. כן, היה מקווה, פשוט ליד הבית מדרש שלו היה מקווה לתלמידים. נכנסים, מתקלחים, טובלים, נכנסים. בלי זה אתה לא נכנס.
רב, נכון שסופר סתם גם כן כשהוא כותב שם השם הוא
כן, הוא טובל, כן. סופרי סתם, כשהם כותבים שם השם, הם טובלים. אבל אחד הדרכים, כי לפעמים צריך לטבול הרבה, כן? לא, זה עניין הוא כזה, שמשאירים את המקום ריק, בספר תורה זה מותר. להשאיר כל המקומות שיש בהם שם הוויה ריקים, הוא טובל פעם אחת וכותב כל השמות. זה לא אפשרי במזוזה. כי מזוזה אתה לא יכול לכתוב אותה לא לפי הסדר. ולכן אז לפני שהוא כותב מזוזות הוא טובל, מה שהוא מספיק הוא מספיק כן? שתי מזוזות, שלוש מזוזות, ארבע מזוזות רגע צריך לבדול אותה תלוי כמה מזוזות הוא מספיק כי יש סופרים שמזוזים לך 15 מזוזות ביום אני לא הייתי קונה מזוזה כזאת אבל
רגע, זה לא תבילה למזוזה? זה תבילה לשם?
בגלל השם שבמזוזה
כן, אבל כל שם צריך תבילה?
לא, אם אתה טהור אתה יכול לכתוב כמה שמות הוויה שאתה רוצה
בספר תורה
לא מוצפה לא, לפעמים הוא רוצה לכתוב ימים שלמים אין לו מקווה, קשה לו להגיע למקווה כל יום נטבול, קשה לו אז כל השבוע הוא כתב נגיד, השאיר את כל השמות מים, טובל פעם פעם אחת כותב יש דיונים על זה הרי שנתכוון לכתוב את השם וכתב יהוד לא, הרי שנתכוון לכתוב יהודה והוריד את הדלת ויצא לו שם הוויה מה הדין? איך עושים את זה? איך מתקנים בו? טוב, מה? אפשר לתקן, יש לך טוב, אבל אסור בתכבוסת זה שוב הדין פשוט, דכתיב וישלח יואב תקועה הוא ישלח לעיר תקועה ויקח משם אישה חכמה ויומר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת כן, למה הוא עשה את זה יואב?
כדי לרמות את דוד
ולהחזיר את אבשלום כן, לשכנע אותו להחזיר את אבשלום אז הוא עשה איזה בימוי הביא את האישה התקועית אז מה אנחנו רואים? הוא אומר לבשי נא בגדי אבל. מה?
יש בגדי אבל.
כן, בגדים של אבל, בגדים שחורים. זה
כבר. רגע, מאיפה בא שחורים? חשבתי שזה יהיה מנהג גויים.
זה המנהג הקדום של היהודים, לבוש שחור.
מאיפה אנחנו יודעים?
יש לזה הרבה עדויות בגמרא, כן, כן, שהיו לובשים בגדים שחורים. בימינו זה בטל, ולכן אומרים היום שמי שעושה את זה, זה מתוך חיקוי לגויים. לכן המנהג דווקא, בהרבה קהילות, דווקא בגדים לבנים באבלות. כן, כן. ככה נהוג למשל בתפיללת, גם מנהג ירושלים, בגדים לבנים לאבלות.
אצל סינים, צבע לבן זה אבל, צבע של אבל.
כן. אבל
אנחנו נעשים סינים קצת.
כן, כן, מלוכסנים.
איפה שכתוב, ילבש שחורים ילך לעיר אחרת, מתכוונים לשחורים.
כן, כן, של אבלות. שכי זה מכניע את ליבו. יש בגמרא סיפור מזעזע על אדם אחד, תלמיד חכם גדול, שהיה הולך עם נעליים שחורות. ראו אותו המשטרה של הרש גלותה. הייתה לו משטרה, הוא היה הרי מלך. שאל אותו, מה זה? הוא אמר, אני אבל על ירושלים. לכן הוא לובש נעליים שחורות. חשבו שהוא סתם אחד, פשוט אומר, מי אתה כדי לנהוג בנהגי אבלות על ירושלים? התחילו לתת לו מכות. ברח מהם, עלה על העץ. הגיע הרש גלותה, שהקדם כנעת תלמיד חכם. הוא אמר, רבי, מדוע כתוב בתמיד של שחר את הכבש אחד ולא הכבש האחד? אז הוא אמר, רואים שזה תמיד חכם, הניחו לו. אז רואים שללבוש, לנעול נעליים שחורות זה לא הדבר מקובל. רק אנשים מיוחדים מותר להם לנעול נעליים שחורות.
בשביל זה אפשר להרביס יהודי?
בשביל זה יש משטרה. משטרה יהודית. מה?
מה זאת אומרת?
זה אין עכשיו ליוהרה, מה הוא משוויץ? מה הוא חושב כזה?
בסדר, אבל בשביל זה להרביץ?
כן,
מותר להרביץ?
לא אתה, מי שיש זה התפקיד שלו, השוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך.
בסדר.
מה זה שוטרים, אומר רש"י? אלה שרודים בעם במקל וברצועה.
שוטר רע, אה?
כן.
מה שוטר?
שוטר, זה שוטר.
השוטה רע.
טוב, בסדר, אבל זה הלכה, לא? שוטרים זה לך. אז למה אתה נועל נעליים שחורות?
היום ירושלים בלויה, ברוך השם.
לא, זה משהו אחר. היום לא מקפידים. יש כל מיני דברים שהיו נהוגים בזמן הש"ס, אנחנו לא נוהגים בהם. למדנו כבר שבוע שעבר אחד כזה. אבל נוהג בעטיפת הראש, היום לא עושים את זה.
יש בתחנות שאומרים בבוקר, יש איזה פסוק אומר ירושלים שחרבה ואבלה.
נכון.
צריך להגיד את זה?
כן, צריך להגיד את זה.
נדמה לי שיש כאלה
שלא
מכסה
את ראשו. כן, נכון.
בלי כיפה?
לא, כיסוי הראש, עטיפה, זה כאיש מעילים, זה הכוון. שלא יראו את הפנים שלו. זה ביטוי לזה שהוא לא מעיז להראות את הפנים שלו. זה הכוון. מה אתה אומר?
אני אומר שיש אנשים ש... קוראים את הפסוק אבל בחציו את הקטע הזה.
אתה שאלת אותי מה דעתי או אתה שאלת אותי מה אנשים אומרים?
ואתה יודע שיש אנשים שאומרים
כבר. אתה שאלת אותי מה דעתי. הדעתי היא שצריך להגיד, זהו.
למרות הכל.
למרות מה?
שירושלים בלויה.
בלויה? לך תראה, יש כמה מקומות, אני אראה לך בירושלים דברים מעניינים מאוד. בבית המזרח
היינו כבר בעובד.
כן, אני ראיתי אותך שם. כן.
אני
חושב
שאני אומרת על זה
שירושלים עכשיו. היא חרבה, ודאי. כן. וישלח יואב תקועה, ויקח משם... כן, אנחנו רואים ש...
סליחה, הרב.
כן.
איך הגמרא מתייחסת לרמאות הזאת של יואב? איך בכלל, זה משבחים אותו על זה או מגנים?
היא שקרה, היא שקרה שם עד כוית. אבל כתוב שהיא אישה חכמה. אז אם היא אישה חכמה, מן הסתם שזה אמת, זאת אומרת, בתור חכמה היא...
גם ארכיתופל היה איש חכמה.
לכן באמת האמירה של הסנהדרין. רק כשהיא הרשיעה, היא הרשיעה. לא ראיתי ש...
זה שאדם חכם זה לא...
אני לא ראיתי יחס שלי.
חוכמה ומוסריות זה לא...
צריך לבדוק את זה, אני לא יודע. לא יודע מה היחס של התלמוד לזה, אפשר לבדוק. כן? על כל פנים התרגיל היה מבריק.
כן.
כן. מנודין ומצורעין, מה הן בתכבוסת? כן, הרי שוב, כל פעם שיש לנו דין באבל, אנחנו בודקים מה דינו במנודה ובמצורע. נכון? הייתי? כן, תשמע, הנה מביאים, ברייתא מפורשת, מנודין ומצורעין אסורין לספר ולחבס, שמע מילה. זה כבר דבר מפורש. אבל חייב בקריעה. וכאמר לי הוא החמנה לבני אהרון, לא תפרומו, כן, בגדיכם, לא תפרומו. זאת אומרת, זה יוצא מן הכלל, נאסר עליהם לנהוג מנהגי אבלות. זאת אומרת שאדם רגיל כן פורם. מה זה לפרום? לקרוע. מכלל דחו לאלמה מחייבה. מכאן אתה לומד שכל האחרים, האבלים, חייבים בקריעה.
לפרום זה בדיוק לקרוע, או שלפרום דווקא...
לא, לפרום בתנ"ך פירושו לקרוע.
והיום זה איפה שיש תפר.
איפה שיש תפר, נכון. אבל בתנ"ך לפרום הכוונה לקרוע.
במקרה של בני
אהרון? כן, כן. משה אומר לאהרון ובניו הנותרים, אומר, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם אל תפרומו. נכון?
נכון.
זאת אומרת שבדרך כלל אדם שמת לא מת, כן פורע את ראשו וכן פורם את בגדיו. כן? מה? גם כן, אבל במקרה ההוא הייתה הוראת שעה מיוחדת. והורד שם מיוחדת לא לקרוא. מנודה מהו בקריאה, מה ידינו, תיקו. אלה אנחנו יודעים. האם מנודה חייב לקרוא או לא חייב לקרוא? כי מנודה הוא כמו אבל, לרוב הדברים. מצורע מהו בקריאה.
אבל זה שקורא,
אבל זה קורא, נכון, יש גם צער הנידוי. אגב, יש מחלוקת בדבר הזה. האם זה בגלל הצער, כדי להרבות את צערו, או אדרבה כדי למעט את צערו. יש מי שאומר שהקריאה זה כדי שהוא יצטער על הבגד שהלך לאיבוד, ואז יסיח דעתו מצערו על המת.
או שיתזכר
לדעתו, הוא מאוד מצטער על זה שמת לא מת, פתאום החולצה שלו קרועה, ואז חבל, זה חולצה חדשה וזה, כן?
מותר,
זה כמו שאם כואב לך באיזשהו מקום, כן, משהו, אתה מחייב מקום אחר. כן, שורפים מה?
בגב, עושים קביעות,
בטיבט. כן, כן, יש דרכים כאלה, נכון. אגב, גם בצפון אפריקה היה מקובל, הייתה חוכמה כזאת. היו נשים זקנות שידעו לעשות קביעות דקות בכמה מקומות בגב, היו מרפאים על ידי זה מחלות. זה דומה לאקופונקטורה.
היום זה לא כל כך רלוונטי, היום בגדים די זולים.
כן, תלוי, אני לא יודע.
אתה לא חייב לקנות.
כמה עולה חולצה?
אפשר לקנות חולצה ב-20 שקל.
20 שקל? 20 שקל זה כסף?
בסדר, זה כסף, אבל זה בכל זאת, זה בהישג יד לכולם. אבל לא היה כך לפני 2,000 שנה.
זה נכון, שהיה יותר יקר, אבל בכל זאת.
הרבה יותר יקר. זאת אומרת שאז היה מותר אחרי אבל...
תלוי איזה בגד הוא לובש. אז זה שהיום הפוסקים התירו אפילו יותר מזה. התירו להחליף לחולצה פחות טובה. כן, אדם מת לא מת, חבל לו על הקריאה. אז אומרים לו, טוב, תחפש בבגדים שאתה רצית לתת לעולים החדשים, תחפש שם משהו.
זה הכל לא טבעי, היום עושים את זה בבית עלמין, במקום ברגע שהוא מקבל את העולם.
מי שרואה אדם שיוצאת נשמתו, חייב לקרוא. נכון, זה הכוונה. פה זה לא קשור לקרבה. כן, הוא אפילו בכלל לא מכיר אותו. יהודי שיוצאת נשמתו צריכים לקרוא.
הרופאים צריכים לקרוא את החלוק שלהם.
חלוק לא. למה? כי זה לא שלהם. או מדים של צבא. כל בגד שהוא לא שלך, אסור לקרוא. אז אחד הדרכים, למשל, כתוב שכשרואים את הר הבית, מי שלא ראה את הר הבית 30 יום, צריך לקרוא. נכון? טוב, בימינו יש מחלוקת. הרב צבי יהודה אמר שבימינו שזה תחת שלטון ישראל לא לקרוא. אבל אלה שאומרים שצריך לקרוא, מה עושה אדם? מה? פעם ב-30 יום, פתאום הוא רואה את הר הבית, יקרא. הוא יודע שנגיד הוא בקרוב יגיע לעיר העתיקה, יעלה לי לגג של ישיבת הכותל או של ישיבת פורת יוסף, שמשם רואים את הרצפה של הר הבית, אז הוא יקרא. לא, זה נכון, אפשר לעשות את זה. או פתרון אחר, לקחת חולצה שאולה, לא חולצה שלו, או ללכת לשם בשבת. ואז מלא ככה יצא.
נגיד הוא אומר בשבת?
מה? אסור, אסור, לדברי צער בשבת אסור. אז הוא רואה רצפת הר הבית, זהו, גמרנו. מדהים, אז הם יכולים, אבל לא, בכלל זה בגנים שלהם. אין מדהים של חברה קדישה. מנפיקים להם, אז הם כבר פטורים. נכון. בקיצור, בימינו לא נהוג לקרוא ביצת נשמה, ולא הדלה שהספרדים קוראים בסעודת אברהם, אחרי הקבועה. הקרובים, כן. אחרי הקבועה. אחרי קבועה.
איפה?
כן, כן. נשים, נשים.
הנשים. נשים אתיופים בכלל לא. שאלתי את הכס, לא, מה, הוא בפחד. הם לא קוראים.
כן, זה מובן בקנה.
כמה זמן לקח להם להרוג דגל אחד? איך הם יקנו?
עד רבה, זהו, זה מה שמעתי. כן. אני שמעתי סיפור על איזה יהודי מאתיופיה שעלה במבצע הראשון, מבצע משה. ואז הייתה קבוצה שהגיעה ועשו להם מדריכי תיורים, מדריכי תיירים, לקחו אותם מכל מיני מקומות ולקחו אחד מהם, אז הייתה קבוצה כזאת, ציירו אותם בכל הארץ. אחרי שלושה ימים של תיור, פתאום יש אחד הזקנים שמה שמתחיל להתרגז מאוד, מתחיל לצעוק באמהרית ולא מבין מה הוא רוצה, אבל מאוד כועס, ראו שהוא כועס. אז שאלו, ניסו לברר מה קורה, בסוף הבינו שמה שהוא אומר זה ככה, זה כבר שלושה ימים שאנחנו בארץ, בלבלים לנו את המוח ולא מביאים אותנו לבית המקדש. אז הוא אמר, עכשיו אני רוצה אוטובוס, הולכים לבית המקדש, אני רוצה להקריב קורבן. אז הייתה מבוכה, כי לא ידעו איך להסביר לו, כי בית ראשון, אצלו לא חרב מעולם. אז המדריך הלך לאט, זה הסביר שיש משברים בחיים, שלא כל מה שרוצים יש, ובסוף, אחרי ההסבר ארוך, אומר לו, ואין לנו בית המקדש. היהודי הזה, ככה שמעתי, קרא את בגדו, ישב על הארץ ובכה. אז לכן אני מפלא קצת על הסיפור שלו. יכולה להמקדש, זה סיפור
מאוד. היה, שאלתי, לא ידעתי איך להתנהג, שאלתי את הכסף.
פתאום. פתאום. טוב, אז מה שאומר כאן, מצורע, מה הוא בקריאה? האם המצורע גם צריך לקרוע? תשמע, לא צריך בשביל זה הרבה סיפורים. זה פסוק מפורש, בגדיו יהיו פרומים, זה פסוק. והצרוע אשר בו הנהגה, בגדיו יהיו פרומים, שיהיו מקורעים, שמע אמינה.
למה מצורע
לבית
אין מחלוקת פנימינו?
כי זה פסוק. לא, בגדיו, מה, אדם לא לובש בגדים קרועים רוב הזמן, נכון? כתוב, בגדיו יהיו פרומים. הבגדים שהוא רגיל ללבוש אותם, יהיו פרומים. זאת אומרת, שזה הבגדים שלו, שהוא קורא אותם.
ג'ינס
אופנתי. כל העולם
כזה,
לכמובן,
נכון, נכון.
אם אדם לובש גם חולצה וגם מקטורן, הוא צריך לקרוא שניהם או רק אחד?
נהגו להקל שהוא יוריד את המקטורן, נהגו להקל, אבל עיקר הדין צריך לקרוא את הכל. הוא בגדיו, לא בגדו. כן.